השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אהרון בן חיים שרגא, זיכרונו לברכה, איש ישר שהמשכים ומעריב לבית המדרש, הוקדש על ידי נכדו, נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה' במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של הדף הקודם ונסיים בשורה הרביעית בו עמוד א', השיעור היום יהיה 17.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נחפש מקור לזה שמדאורייתא אסור לאכול חמץ מחצות היום של יום י' ד', כלומר ערב פסח. בחלק השני נעסוק בהיקף של איסור בל ייראה ובל יימצא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. כאמור, מדאורייתא אסור לאכול חמץ מחצות היום של ערב פסח, כלומר יום י' ד'. חזל הוסיפו על זה עוד שעות, לא ניכנס לזה היום, נראה את זה במשנה בדף י' עמוד ב'. מה שנעסוק היום זה מה המקור לזה שמדאורייתא באמת אסור מחצות יום י' ד'. הרי בתורה כתוב בשמות י' ב' פסוק ט"ו, שבעת ימים מצות אוכלו, כלומר מט"ו ניסן והלאה, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. עכשיו בפשטות, ביום הראשון, הכוונה היא היום הראשון אותם שבעה ימים, כלומר ממתי אסור חמץ בבית? מיום ט"ו, אז מאיפה לנו שאסור כבר מי"ד בחצות היום? עכשיו בסוגריים רק נעיר שדיברנו על איסור אכילת חמץ, אבל כמו שנראה בהמשך יש הקש בין זה לבין בל ייראה ובל יימצא, אז בפשטות אנחנו מדברים גם על האיסורים האלו. לגבי זה, הגמרא מביאה לכאורה שבע דעות. בהתחלה היא מביאה את אביי, דבי רבי ישמעאל, רב נחמן בר יצחק ורבה, ואחר כך היא מביאה ברייתא עם עוד שלושה מקורות, שזה של רבי ישמעאל עצמו, רבי עקיבא ורבי יוסי. כאן בשיעור ננסה לשלב בין חלק מהדעות ולעשות סדר בדעות, ולכן קודם כל נחלק את כל הדעות לשני פסוקים. כלומר, יש חמש דעות שלומדות את זה מאח ביום הראשון תשביתו שעור, ויש שתי דעות שלומדות את זה מפסוק אחר, וזה לא תשחט על חמץ דם זבחי. אז זאת החלוקה הבסיסית. נתחיל קודם באלה שלומדים מאח ביום הראשון תשביתו, ואחרי זה נעבור לפסוק השני. אז כתוב בשמות י' ב' פסוק ט"ו, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. עכשיו לכאורה כשכתוב שבעת ימים ואחרי זה כתוב אך ביום הראשון תשביתו, הכוונה היא היום הראשון מתוך אותם שבעה ימים, כלומר ט"ו ניסן ולא י' ד' ניסן. אז איך בכל זאת הגענו לי' ד' ניסן? אז כאן את חמש הדעות אפשר לחלק לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה מבינה שברור שהפשט של ביום הראשון זה יום ט"ו ולא יום י"ד, אבל יש משהו בפסוק שמאלץ אותנו לומר שזה יום י"ד. למה? כי מבינים שכשכתוב אך ביום הראשון תשביתו, הכוונה היא לא ממש בכניסת היום הראשון, אלא מתישהו במהלך היום עצמו. כלומר יוצא שהיום הראשון בהתחלה מותר, ומתישהו באמצע היום צריך להשבית. עכשיו ממילא זה לא יכול להיות ביום ט"ו, אלא זה חייב להיות ביום י"ד. למה זה לא יכול להיות באמצע יום ט"ו עצמו? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כי ברור לנו שיום ט"ו כולו אסור. עוד מעט נביא לזה את המקור. בכל אופן, כיוון שכולו אסור, אז ודאי שהשבתת חמץ לא יכולה להיות באמצע ט"ו, אלא באמצע י"ד. סיבה שנייה, אומר רבי עקיבא בברייתא, שלדעתו השבתת חמץ זה דווקא על ידי שריפה, כמו שהיום אנחנו עושים שריפת חמץ. ולשרוף סתם חמץ כשזה לא לצורך אוכל נפש, אסור ביום טוב. ממילא לא יכול להיות שהתורה דיברה על ט"ו, כי זה כבר יום טוב, אלא זה מדבר על יום י"ד. עד כאן הקבוצה הראשונה של המקורות. עכשיו רק נעיר על זה שלוש הערות. הערה ראשונה, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת יום ט"ו כולו אסור? אז בהתחלה באי מביא את זה מהפסוק שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם. שבעה ימים משמע ימים שלמים, כולל היום הראשון שגם הוא שלם, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, כי אומרת אולי זה דווקא יום ט"ו, אבל זה לא כולל את ליל ט"ו, כלומר ליל הסדר. אז הגמרא משלימה ואומרת שבשביל זה יש הקש, אותו הקש שהזכרנו מקודם לאכילת מצה, וכיוון שאכילת מצה זה כבר מהלילה, אז גם תשביתו ואיסור חמץ זה ודאי כבר מהלילה. ממילא ודאי שיום ט"ו כולו אסור, והשבתת חמץ זה מתישהו באמצע י"ד. זאת הערה ראשונה. אגב, רבי יוסי בברייתא הוא מביא ישר את ההקש ולא את הפסוק של אביי. הערה שנייה זה ששואלת הגמרא על אביי, ועל השאלה מתאימה לכל הדעות שהזכרנו כאן, זה שבסדר זה ביום י"ד, אבל מתי ביום י"ד? אולי זה מתישהו במהלך הלילה של י"ד, או אולי בבוקר של י"ד, אבל את זה הגמרא דוחה, שבליל י"ד זה לא יכול להיות כי כתוב כאן יום, ובהתחלת הבוקר זה לא יכול להיות כי כתוב אח, והמילה אח באה לחלק, כלומר בדיוק באמצע היום. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, לגבי רבי עקיבא שאמר שהשבתה היא ביאור ואסור לבאר ביום טוב, אומר רבא שמזה יוצא שלושה דברים. דבר אחד זה שלפי רבי עקיבא השבתת חמץ זה דווקא בהבערה, כלומר שריפה. דבר שני זה שהבערה, כלומר שריפה, זה מלאכה שהיא אסורה בשבת ויום טוב, זה נקרא הבערה לחלק יצאת. הדבר הזה הוא במחלוקת, אז רבי עקיבא סובר שזה אסור. דבר שלישי זה שלפי רבי עקיבא, זה שמותר לעשות עברה של אש לצורך אוכל נפש ביום טוב, זה לא מתיר לי לעשות שריפה לדברים שהם לא צורך אוכל נפש. גם הדבר הזה הוא מחלוקת במסכת ביצה, ורבי עקיבא סובר שאסור. אלה היו שלוש הערות על הקבוצה הראשונה של הדעות שלומדות מאח ביום הראשון תשביטו, ואנחנו עוברים לקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה גם היא לומדת מהפסוק אח ביום הראשון, אבל בניגוד לקבוצה הראשונה שהיא נאלצה בכל מיני אילוצים לומר שהכוונה היא ל-י' ולא ל-ט' ו', הקבוצה השנייה לעומת זאת מבינה שזה הפשט. כלומר, המילה הראשון, הכוונה היא דווקא ל-י' מאיפה הם לומדים את זה? אז כאן יש שתי דעות. דבר רבי ישמעאל דורשים את זה מפסוק שמובא קצת אחרי זה, ששם כתוב, בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. עכשיו, ברור ששם הכוונה של בראשון זה בחודש הראשון, כלומר ניסן, אבל דבר רבי ישמעאל דורשים את זה, שזה כאילו כתוב שב-14 יום לחודש זה מוגדר כבראשון. ממילא בפסוק שלנו, כשכתוב, אך ביום הראשון תשביטו, אז הוא אומר, גם זה הכוונה היא ל-י' ד', כי הרי כבר מצאנו ש-י' ד' גם כן מוגדר כראשון. זאת הדעה הראשונה, למה בראשון זה דווקא י' ד'. דעה השנייה זה של רב נחמן בר יצחק, שהוא מבין שכשכתוב ראשון, הכוונה היא לא ראשון מתוך משהו, אלא ראשון לפני משהו. כלומר, שכשכתוב כאן ביום הראשון, הכוונה היא ליום שלפני שבעת הימים, כלומר יום י' ד' ולא יום ט' ו'. מאיפה הוא לומד את זה? יש פסוק באיוב שכתוב שם הראשון אדם תולד, כלומר מה, אתה נולדת ראשון לפני אדם הראשון? כלומר שכשכתוב ראשון, הכוונה היא לפני. ממילא גם אצלנו, כשכתוב ראשון לשבעת הימים, הכוונה היא ליום שלפניהם, כלומר יום י' ד'. זו דעת רב נחמן בר יצחק. עכשיו גמרא שואלת עליו משלושה פסוקים אחרים, שגם שם כתוב ראשון, ושם ודאי שהכוונה היא ליום הראשון מתוך שבעת הימים, ולא ליום שלפני. שלושת הפסוקים הם, ולקחתם לכם ביום הראשון, לגבי ארבעת המינים. פסוק נוסף זה ביום הראשון שבתון, לגבי איסור המלאכה ביום הראשון של סוכות, ופסוק נוסף לגבי איסור מלאכה בפסח, ביום הראשון מקרא קודש. בשלושת הפסוקים האלו, ברור שמדובר ביום הראשון של שבעת הימים, ולא ביום שלפני, כי הרי ארבעת המינים ואיסור איסור מלאכה, ודאי שזה רק בתתוו בתשרי ובתתוו בניסן, ולא בי' ד'. זאת הקושייה על רב נחמן בר יצחק, למה אתה אומר שאצלנו ראשון הכוונה היא ליום שלפני, ולא ליום הראשון מתוך שבעת הימים? הגמרא מנסה לומר שאולי בכל זאת יש הבדל בין הפסוקים, אבל היא לא מצליחה למצוא הבדל, ולכן בסוף אומרת הגמרא שבאותם שלושה פסוקים כשכתוב ראשון, הכוונה היא לא לומר לנו את התאריך, כי באמת התאריך כתוב כבר בפסוקים אחרים, אלא שם זה נועד לדרשה, שבזכות אותם שלושה ראשונים, כלומר ארבעת המינים ואיסור מלאכה בסוכות ובפסח, אנחנו זוכים לשלושה ראשונים אחרים, וזה הכרתת עשיו, בניין בית המקדש ומשיח, שלגבי שלושתם גם כן כתוב ראשון. ממילא, כיוון שזה נועד לדרשה, אז באמת באופן כללי לפי רב נחמן בר יצחק כשכתוב ראשון הכוונה היא ליום שלפני, אבל באותם שלושה פסוקים זה לא מלמד אותנו שזה על היום שלפני, כי לומדים מזה משהו אחר ולא את התאריך של המצווה או האיסור. עד כאן הקבוצה השנייה של הדעות, כשנזכיר שוב ששתי הקבוצות האלו לומדים מאותו פסוק, אך ביום הראשון תשביטו, אלא שהקבוצה הראשונה מבינה שהפשט של ראשון זה תתוו, ויש אילוץ לומר שזה י' ד', ואילו הקבוצה השנייה מבינה שהפשט של ראשון זה י' ד'. בכל אופן עד כאן הלימודים מהפסוק, אך ביום הראשון תשביטו. עכשיו אנחנו עוברים למקור מפסוק אחר, שזה דעת רבא ורבי ישמעאל בברייתא, שהם לומדים את זה מפסוק אחר לגמרי. כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. עכשיו, הפשט של הפסוק בא ללמד שכל אחד כשהוא שוחט את הפסח שלא יהיה ברשותו חמץ, והזמן של זה תלוי בכל אחד ואחד מתי הוא שוחט. אבל רבא ורבי ישמעאל מרחיבים את הפסוק הזה שהוא בא ללמד על כל האיסור של חמץ באופן כללי, שהאיסור הזה מתחיל בזמן שבו אפשר להתחיל לשחוט את הפסח, כלומר מחצות היום. זה הלימוד של רבא ורבי ישמעאל בברייתא, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, המקור לזה שאיסור חמץ מתחיל בחצות היום בי' ד'. הנושא של החלק השני זה ההיקף של האיסור של בל ייראה ובל יימצא. מה הכוונה היקף? אז אנחנו נדבר על שלושה גורמים ונראה האם מחמירים בהם או מקלים בהם. גורם אחד זה האם אסור דווקא חמץ שלי או גם חמץ של מישהו אחר שנמצא אצלי. גורם שני זה האם אסור דווקא חמץ שרואים אותו או גם חמץ שהוא מוטמן. וגורם שלישי זה האם אסור דווקא חמץ שהוא בבית או גם חמץ שהוא בשאר השטח שלי ולא רק בבית. עכשיו רק נעיר בסוגריים שלגבי חמץ של אחרים, משמע ברשי ומאוד ראשונים שכל הדיון כאן זה דווקא לגבי חמץ של גוי, אבל אם יש חמץ של יהודי אצלי, אז ודאי שאני עובר, כמו שגם הזכרנו אתמול. אז שוב, אנחנו מדברים על חמץ של אחרים, או יותר נכון של גוי, חמץ מוטמן וחמץ בגבולין. לגבי שלושת הגורמים האלה, הגמרא מביאה ברייתא מאוד ארוכה, ואחרי הברייתא שני דיונים, שכל אחד מהם מתחיל באמר מר. כאן נראה את עיקר הברייתא, נראה את הדיון השני, ורק בסוף את הדיון הראשון שאחרי הברייתא. הברייתא משווה בין שני פסוקים, אחד בשמות י"ב ואחד בשמות י"ג, ויש סתירה בין שני הפסוקים האלו לגבי כל שלושת הגורמים שהזכרנו. בשמות י"ג כתוב, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. בשמות י"ב לעומת זאת כתוב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. שוב פעם, בשמות י"ג כתוב, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. בשמות י"ב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מה הסתירה בין הפסוקים לגבי הגורמים שהזכרנו? אז לגבי האם זה דווקא חמץ שלך או גם של מישהו אחר, אז בשמות י"ג כתוב לא יראה לך, והברייתא דורשת דווקא חמץ שלך ולא של מישהו אחר. לעומת זאת, בשמות י"ב כתוב לא יימצא באופן כללי, כלומר גם של אחרים. זה גורם אחד. גורם שני זה שבשמות י"ג כתוב לא יראה, משמע דווקא חמץ שרואים אותו, אבל תמון אין בעיה. לעומת זאת, בשמות י"ב כאמור כתוב לא יימצא, משמע באופן כללי גם מה שתמון. גורם שלישי, בשמות י"ב כתוב לא יימצא בבתיכם, משמע דווקא בבית, לעומת זאת בשמות י"ג כתוב בכל גבוליך, משמע גם מחוץ לבית. אלה הסתירות בין שני הפסוקים, ועכשיו נראה מה הברייתא עושה עם זה. אז לגבי שני הגורמים השניים, כלומר לגבי תמון ולגבי בית, אומרת הברייתא שיש גזרה שווה בין שני הפסוקים, כי בשניהם כתוב שאור, וממילא אנחנו פשוט מחברים את שני הפסוקים ולוקחים את החומרה מכל אחד. כלומר מצד אחד אנחנו אומרים שזה אסור בכל גבוליך, כמו שכתוב בי"ג, ומצד שני אסור גם תמון, כמו שעולה משמות י"ב. עכשיו רק נשים לב שלגבי שני הגורמים האלה, זה לא ממש שיש סתירה בין שני הפסוקים. פשוט פסוק אחד אסר עד רמה מסוימת, אבל הוא לא אמר שאי אפשר לאסור יותר, והפסוק השני אסר יותר, אז אפשר להחמיר כמו הפסוק המחמיר. לעומת זאת, לגבי הגורם הראשון, כלומר חמץ של מישהו אחר, כאן הפסוק בי"ג התיר את זה ממש בפירוש. כתוב, לא יראה לך חמץ, משמע דווקא שלך ולא של מישהו אחר. אז אנחנו לא יכולים לומר פשוט בוא נחמיר כמו הפסוק השני, כי אז אנחנו סותרים את הפסוק הראשון. ממילא אומרת הברייתא, אנחנו מקבלים את שני הפסוקים. כלומר, מצד אחד חמץ של גוי מותר, מצד שני חמץ של גוי אסור. שוב נחזור למשפט הזה, מצד אחד חמץ של גוי מותר, מצד שני חמץ של גוי אסור. זה מה שכתוב בברייתא, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', אבל עכשיו נדלג משם לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', שם שואלת הגמרא במילים אמר מר, איך זה יכול להיות? הרי הרגע סתרנו את עצמנו, איך יכול להיות שמצד אחד הברייתא אומרת ששל גוי מותר, ומצד שני הברייתא אומרת ששל גוי אסור, הרי זה סתירה. מסבירה הגמרא שזה תלוי מה בדיוק עושה החמץ של הגוי אצלי. אם מדובר שהוא הפקיד את זה ויש לי אחריות על זה, כלומר שאם זה ילך לאיבוד אני צריך לשלם לו, אז במידה מסוימת זה קצת שייך לי, כי הרי אני אחראי על זה, וממילא אסור שזה יהיה אצלי, ועל זה מדבר הפסוק בשמות י"ב. לעומת זאת, אם מדובר בחמץ שלא קיבלתי עליו אחריות, אז אין איזה שום קשר אליי, זה סתם יושב אצלי בבית, וזה כבר מותר, ועל זה דיבר הפסוק בשמות י"ג כשהוא אסר דווקא חמץ שלך ולא של אחרים. זה הסבר של הגמרא על הסתירה בין הפסוקים. עוד פעם, אם קיבלתי אחריות על החמץ של הגוי זה אסור, אם לא קיבלתי זה מותר. עכשיו, כמעט לסיום החלק הזה בסוגריים, הגמרא מקשרת בין מה שהרגע אמרנו לבין מחלוקת בבבא קמא לגבי מושג של דבר הגורם לממון. עכשיו, לא ניכנס כאן לסוגיה בבבא קמא, רק נאמר שיש מחלוקת לגבי דבר שאני אחראי עליו, כמו המקרה שלנו של חמץ, שאם הוא יגנב אני אצטרך לשלם, עד כמה זה נחשב שזה גם קצת בבעלותי. יש דעה שדבר הגורם לממון כממון, כלומר זה כן בבעלותי, ויש דעה שלא. עכשיו, מה היחס בין מה שאמרנו עכשיו, שחמץ של גוי שאני אחראי עליו, אסור שיהיה אצלי ולומדים את זה מלא יימצא, לבין המחלוקת לגבי דבר הגורם לממון? אז הגמרא אצלנו מביאה שתי גרסאות של הדיון, מה היחס? לפי הגרסה הראשונה, בהווה מן הגמרא מניחה שמה שאמרנו שחמץ של גוי שאצלי ואני אחראי עליו הוא אסור, זה דווקא לפי מי שסובר דבר הגורם לממון כממון, ממילא זה קצת שלי. אבל מי שסובר שדבר הגורם לממון לא נחשב ממון שלי, אז אין סיבה לאסור את החמץ של הגוי. זאת אהבה מינה, אבל דוחה הגמרא לא נכון. גם מי שסובר שדבר הגורם לממון לא ממון, זה באופן כללי, אבל כאן הרי יש פסוק לא יימצא, ממילא זה יאסור גם לדעתו. זאת הגרסה הראשונה לדיון, הגרסה השנייה היא בדיוק הפוכה. כלומר, אומרת הגמרא, אם אצלנו צריך פסוק בשביל לאסור חמץ של גוי שהוא באחריותי, אז זה דווקא לפי מי שסובר שדבר הגורם לממון הוא לא ממון. ממילא אני צריך פסוק בשביל לחדש שלמרות שבדרך כלל זה לא נחשב ממון, כאן בחמץ זה נחשב וזה אסור. אבל מי שסובר מסתבר שדבר הגורם לממון באופן כללי הוא ממון, אז למה צריך פסוק? הרי ודאי, זה קצת ממון שלי, וודאי שזה אסור, זאת אהבה מינה. אבל דוחה הגמרא, לא, עדיין צריך פסוק גם למי שאומר שדבר הגורם לממון כממון. למה? כי סוף סוף, זה לא ממש ממון שלי, הרי אני לא יכול לומר לו, תשמע, אני לוקח את החמץ לעצמי ואני אתן לך משהו אחר במקום, הרי זה שלא, זה לא שלי, אני רק אחראי על זה אם קורה לזה משהו, אבל זה לא ממש שלי. ממילא היינו חושבים שאולי בכל זאת זה לא אסור בפסח, כמה שמלן מהפסוק שזה אסור. אז זה הדיון בסוגריים על מה שאמרנו שחמץ של גוי שהוא אצלי רק אסור אם אני אחראי עליו, השווינו בין זה לבין המחלוקת לגבי דבר גורם לממון. בזה הגענו לשורה הרביעית של ו' עמוד א', ועכשיו נשאר לנו עוד קטע קטן להשלים בשליש התחתון של ה' עמוד ב', אותו קטע שדילגנו שמתחיל מיד בסיום הברייתא במילים אמר מר. לא הזכרנו את זה מקודם, אבל מתישהו בסוף החצי הראשון של הברייתא, הברייתא מחלקת בין שני סוגים של גויים. יש גויים שהם לא קשורים אליי, אבל יש גויים שהם יותר קשורים אלינו, גויים שהם כבושים, לפי המאירי הכוונה היא גוי שאני שכרתי אותו אצלי לאיזושהי מלאכה, או גוי שהוא שרוי בחצרי, כלומר שהוא שוכר אצלי איזה צריף בחצר ושם הוא גר. עכשיו הסברה הפשוטה אומרת שככל שהגוי יותר קשור אליי, אז אם הוא שם אצלי חמץ בפסח, אז יש יותר סברה לאסור את החמץ הזה. זאת הסברה, הבעיה היא שלכאורה הברייתא אומרת בדיוק להפך, כלומר כשהברייתא מדברת על המצב שבו החמץ של הגוי אסור, אומרת הברייתא לא רק שהחמץ אסור בגוי שלא קשור אליי, הוא אפילו אסור בגוי שקשור אליי. עכשיו מיד מקשה הגמרא כלפי אליה, כלומר להפך, הרי הסברה היא בדיוק הפוכה, ככל שהוא קשור אליי יש יותר סברה לאסור ולא להפך. זאת הקושייה שהגמרא מביאה כאן בשליש התחתון על הברייתא, והגמרא מביאה לזה שתי תשובות. תשובה הראשונה אומר הבאי, פשוט נשנה את הגרסה. כלומר, שבמקום שהברייתא תאמר שאסור אפילו בגוי שקשור אליי, היא אומרת להפך, אסור אפילו בגוי שלא קשור אליי. כלומר, בדיוק כמו הסברה. תשובה שנייה אומר רבה, אל תשנה את הגרסה, אלא תבין שהמשפט הזה לא מדבר על האיסור, אלא דווקא על היתר. כלומר, שלגבי חמץ של גוי שלא קיבלתי עליו אחריות, שאז זה מותר לא רק בגוי שלא קשור אליי, אלא אפילו בגוי שקשור אליי. עכשיו איך הברייתא למדה להתיר אפילו בגוי שקשור אליי? מסבירה הגמרא שהברייתא למדה את זה מזה שכתוב פעמיים לך. איפה כתוב פעמיים? אז האמת היא שבפסוק עצמו כתוב פעמיים, אבל רש"י אומר שזה לא מספיק, אלא זה גם כתוב בפרשת ראה, וכיוון שזה כתוב פעמיים, אפשר להתיר גם בגוי שלא קשור אליך, ואפילו בגוי שקשור אליך. עכשיו רק נשים לב שכשהברייתא הביאה את זה, היא דווקא הביאה את הפסוק שלא יימצא. עכשיו הרי לא יימצא, זה הפסוק שבא להחמיר, כי שם לא כתוב לך. אז איך הברייתא מכאן דווקא רוצה להקל? מסבירה הגמרא לפי הסבר של רש"י, שאת הפעם השנייה שכתוב לך, כלומר בפרשת ראה, שם זה מיותר לאותה פרשייה. וממילא יש לנו כלל, אם אינו עניין לגופות, תנאו עניין למקום אחר. ואנחנו כאילו מעבירים את המילה לך מפרשת ראה, אל הפרשה שלנו, לתוך הפסוק שלא יימצא. וכך בעצם גם בפסוק שלא יימצא, יש את הכולה, ומזה לומדים שאפילו בגוי ששרוי אצלך אפשר להקל אם זה חמץ שלא קיבלת עליו אחריות. עד כאן הדיון הנוסף לגבי הברייתא, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור. כאמור, הגענו לשורה הרביעית בו' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון חיפשנו מקור לזה שזמן איסור אכילת חמץ מדאורייתא זה לא מתתוו, אלא מחצות של יום י' ד', כלומר בערב פסח. לגבי זה הבאנו שני פסוקים, פסוק אחד היה מאח ביום הראשון תשביטו, וראינו שתי קבוצות של דעות איך מבינים שזה מדבר על יום י' ולא יום ט' ו', כי הרי יום ראשון לכאורה זה היום הראשון מתוך שבעת הימים, כלומר יום ט' ו'. קבוצה הראשונה הבינה שבאמת הפשט של ביום הראשון זה יום ט' ו', אבל כיוון שלא יכול להיות שזה יום ט' ו', או כי יום ט' ו' כולו אסור, או כי אי אפשר לעשות השבטה ביום ט' ו', כי צריך לשרוף ואסור לשרוף ביום ט' ו', ממילא אם זה לא יום ט' ו', זה יום י' ד'. קבוצה שנייה אמרה, באמת הפשט של ביום הראשון, הכוונה היא ליום י' ד'. למה? או כי יש דרשה מכמה פסוקים אחרי זה שכתוב בראשון ב-14, ודורשים מכאן ש-14 גם כן נקרא ראשון, ממילא גם אצלנו, ראשון הכוונה היא ליום י' ד', או אומר רב נחמן בר יצחק, תמיד ראשון הכוונה היא ליום שלפני, ולא ליום הראשון מתוך שבעת הימים, ממילא ראשון כאן זה י' ד'. אלה הדעות שלומדות מאח ביום הראשון. הפסוק השני שהבאנו זה של רבה ורבי ישמעאל, שהם לומדים מלא תשחט על חמץ דם זבחים, ולומדים מכאן גם לגבי בעל ירא ובעל ימצא, שזה מתחיל בהתחלת זמן השחיטה של קורבן פסח, כלומר מחצות של יום י' ד'. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני למדנו על ההיקף של בעל ירא ובעל ימצא, לגבי האם זה גם לגבי חמץ של אחרים, והאם זה גם לגבי חמץ תמון וגם חמץ שבגבולין, לגבי זה השווינו בין שני פסוקים, בשמות י' ג' כתוב, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך, בשמות י' ב' כתוב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, לגבי תמון ובכל גבוליך, ברייתא חיברה בין הפסוקים, כלומר לוקחים את החומרה, כלומר זה אסור גם בכל גבוליך וגם תמון. לגבי חמץ של גויים אחרים, כאן יוצא בברייתא שיש סתירה, כי בשמות י' ג' כתוב לך, משמע ששל גוי מותר, ובשמות י' ב' כתוב לא יימצא באופן כללי, משמע ששל גוי אסור, והסבירה הגמרא שזה תלוי האם קיבלתי אחריות על החמץ, אם קיבלתי אז אסור, אם לא קיבלתי אז מותר, והשווינו את זה לדין של דבר הגורם לממון כממון, ואמרנו שזה מסתדר עם שתי הדעות שם, כי גם לדעה שדבר הגורם לממון הוא לא ממון, בכל זאת כאן אסור כי יש פסוק, וגם לדעה שדבר הגורם לממון כן כממון, בכל זאת צריך פסוק, כי סוף סוף זה לא ממש כממון שלי, לכן צריך פסוק לאסור. לסיום בסוגריים ראינו שהברייתא אוסרת אפילו בחמץ של גוי שקשור אליי, והגמרא שאלה כלפי ליה, כלומר להפך, כלומר שהסברה היא דווקא יותר לאסור ככל שהגוי קשור אליי, ועל זה הבאנו שתי תשובות. אביי אמר שבאמת הופכים את הגרסה, כלומר שהברייתא אמרה שאפילו בגוי שלא קשור אליי בכל זאת אוסרים. רב אמר שלא הופכים את הגרסה, פשוט אומרים שהברייתא דיברה על ההיתר ולא על האיסור, כלומר שכשהחמץ של הגוי מותר, הוא מותר אפילו בגוי שקשור אליי כל טוב.